שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב, כאן יהודית קץ איתכם בעוד פרק מבטיחה שבקרוב נחזור לתדירות היותר גבוהה של הפרקים. אני יודעת שאתם ממש מחכים ושולחים לי על זה הודעות נאצה חמורות, אבל אין מה לעשות, אני חייבת לסיים את הספר, אחרת זה ימשיך וימשיך, אבל באמת שזה מתקדם כבר ממש ממש יפה. עוד כמה הודעות לפני שאנחנו מתחילים. קודם כל רציתי לשתף אתכם שהפרקים עלו גם לערוץ היוטיוב שלי. הבנתי שיש אנשים שרוצים להקשיב שם. יש שם גם כמה פרקים שמסתתרים בווידאו למי שלא ראה. אז שתדעו שהפרקים נמצאים גם שם. וחוץ מזה אתם מוזמנים להגיע לאחת ההרצאות הקרובות שלי. הבאה ב-27 באוקטובר ברעננה, במשכן לאמנויות הבמה. ההרצאה נקראת לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות, וכל הבלגן הזה שקורה לנו בראש, ולא פעם עושה לנו דברים לא כל כך טובים, אז נדבר על איך להתמודד עם זה. ועוד הרצאה ב-30 באוקטובר בתל אביב, בבית ציוני אמריקה, על מיינדפולנס, שגם מתחבר לנושא שלנו היום. איך לתרגל נוכחות ברגע, קשיבות, סקרנות ועוד הרבה. אנחנו ניגש ישר לנושא המאוד מאוד טעון שלנו היום, ורגע לפני שאני אציג את האורחת הנפלאה שלי, אני רוצה לשאול אותך ורוצה לשאול אותך, אם אתם שמנים, את שמנה, אתה שמן, מה המחשבה הזאת מעלה בך או בך, האם אתם שמנים לפי משקל, האם אתם שמנים במחשבה, זה דברים שאנחנו ניגע בהם היום, זה לא תמיד הולך באלימה אחד עם השני. בשביל זה אני רוצה להציג את האורחת שלנו היום, איילת קלטר, מנהלת מרכז שפת האכילה לטיפול וללימוד התנהגויות אכילה ותפיסת הגוף, וחוץ מזה היא גם מנהלת תוכניות הלימוד של שפת האכילה בפקולטה לחקלאות ברחובות, בתוכניות לימודי חוץ, גם לאנשי חינוך וגם לאנשי טיפול. אז טוב שאת כאן.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
מעולה.
אני חייבת לשאול אותך קודם כל קצת על ההיסטוריה המקצועית שלך, כי את בעברך היית תזונאית קלינית, נכון?
נכון.
והיום את בוחרת שלא להגיד על עצמך שאת תזונאית קלינית. מה קרה?
באמת לפני, אני יכולה להגיד, קרוב לעוד מעט 36 שנה, סיימתי ללמוד בפקולטה לחקלאות ברחובות, וגמרתי את ההתמחות שלי בתל השומר, ויצאתי לשוק כדיאטנית קלינית. אבל מהר מאוד, ממש מהר מאוד, הרגשתי שאני לא מתאימה לכל המסגרות, לא לקופות חולים ולא לבתי חולים לעבודה. משהו בי לא מצא את עצמו בלתת תפריטים לאנשים, ואנחנו מדברים על לפני 37 שנה. והחלטתי שאני לא דיאטנית. את יודעת, לפעמים המציאות מייצרת לך איזושהי מציאות אחרת. חשבתי שאני אלמד איזשהו תואר בבר אילן, ואיכשהו פתאום התחילו להגיע אליי מטופלים הביתה. ככה במטבח, הייתי אמא צעירה עם ילד קטן בבית, בהתחלה קיבלתי במדבר, ואחר כך זה עבר לסלון של הבית, ואני חייבת להודות שמהר מאוד הקליניקה שלי הייתה כל כך גדולה, ששכרתי כבר משרד מחוץ לבית, ואני חייבת המון תודה למטופלים שלי, שכאילו לא רציתי לטפל בהם, אבל בסוף טיפלתי באלפים, אני חושבת. זה סיפורים שאני מספרת אותם, כי אני חושבת שאני באמת רוצה להגיד תודה לכל אותם מטופלים, כי גם הם חלקו איתי את אותם רגעים בכל תהליך הטיפול, וגם היו הרבה מאוד שהתמידו במשך שנים ארוכות. ודרכם גם למדתי, והבנתי שקורה פה משהו מאוד מוזר, כולם יורדים במשקל, אבל כמעט כולם עולים במשקל. ולא הבנתי, לא הבנתי מה אני עושה לא טוב. ולא הבנתי אם זה אני, אשת מקצוע לא טובה, זה הם שאולי מרמים ולא שומרים.
והיום את מדברת על זה ממש כאילו את מתוודה פה על חטא קדום.
לדעתי, אני עשיתי הרבה נזק למטופלים שלי, מתוך רצון טוב, אבל בעצם גררתי אותם לאיזשהו מסע שלכאורה יוריד אותם במשקל ויציל אותם מהמשקל הנוראי של להיות שמן. לא ידעתי את מה שאני יודעת היום, שכל מי שיורד במשקל בעצם מעלה אותו, ולפעמים בריבית, אבל את כל זה לא ידעתי אז. ובזכותם בעצם גיליתי את זה.
וואו.
והגילוי הזה היה גילוי מאוד מאוד מטלטל. אני נוהגת לספר תמיד בהרצאות, שזה זרק אותי להתחיל במסע חקר מקצועי ואישי ארוך מאוד,
אני רוצה רגע לשאול אותך משהו, כי את מדברת על, אנחנו עוד מעט גם נתעמק בזה, בגישה כלפי אוכל והשמנה ומשקל, ואיך זה מתקבל על ידי אנשים שאת די רזה, ואת מדברת על להפסיק לעשות דיאטות, ואת יודעת, לקבל את הגוף בכל משקל. אנשים שמחים לשמוע את זה מבן אדם רזה?
תראי, כל עוד החברה שלנו מתעסקת במשקל כמשהו שמגדיר את מי שאתה, אז מתעסקים במשקל. אם אתה רזה יהיה מה להגיד, אם אתה שמן יהיה מה להגיד, כל הזמן מתעסקים בזה, כי כאילו יש לזה איזשהו זהות, איזושהי משמעות, איזשהו ערך. אבל מרגע שאתה מבין שהמשקל לא אומר כלום, כמו ששחור לא אומר כלום, וכמו שנטייה מינית לא אומרת כלום, וכמו שגיל וסוג של דת לא אומר עלינו כלום, אז גם המשקל שלי לא אומר כלום. וההבנה הזאת היא הבנה שהיא מצד אחד מאוד מאוד משחררת, מצד שני מאוד מבילה. אבל כן, אני חוויתי הרבה מאוד אפליה על רקע משקל, כי אפליה על רקע משקל היא נעה לשני הכיוונים, גם לכיוון של השמן וגם לכיוון של הרזה. כי בעצם ברגע שהם יחסים משהו למשקל, אז מתעסקים בו. הבנה של האחר לא קשורה בזה שאני בדיוק כמוהו, כמו שאני מסוגלת לפתח איזושהי אמפתיה, וגם להכיר את המדע והמחקר בסוגיות האלה, שמציג תמונה לגמרי הפוכה ממה שמקובל להסתכל היום על סוגיות המשקל.
אז בואי רגע ננסה אולי למפות, קודם כל, על איזו אוכלוסייה אנחנו מדברות היום. כי אפשר להגיד שיש אנשים שהם רזים מדי, ואולי הם אפילו סובלים מאנורקסיה. יש אנשים שהם רזים והם בריאים. יש אנשים שהם לא רזים ולא שמנים, בהגדרות, אולי נקרא להם BMI תקין, שהם בריאים ולא בריאים, ויש אנשים שהם כמובן גם במשקל יתר, אוביס, וגם שם אנחנו נראה אנשים שהם בריאים ולא בריאים. נכון. אז על מי אנחנו מדברים היום?
תראי, אנחנו מדברים, אני חושבת, על החברה הישראלית ככלל. אנחנו חברה בהפרעת אכילה. זה ממש ברור. כולנו לא יודעים מה לאכול, מתי לאכול, כמה לאכול, מה בריא, מה לא בריא. כל יום נולדת קט אחרת. פעם יש לנו פלאו ועם גלוטן ובלי גלוטן, ופעם קוראים לזה קיטו ופעם קטוגנית. אף אחד לא מתייחס לזה שהאדם הוא סובייקט, ולכל אדם יש צרכים אחרים, רעבים אחרים, טעמים אחרים, כמויות אחרות של מזון שהוא זקוק לאכול, וכל אדם הוא אינדיבידואל מתוך המקום הזה. אז כל ההכללות, כל הדיאטות, כל הגורואים החדשים, זה משהו קצת מגוחך, אבל הוא מראה בעצם את המקום שאנחנו נמצאים בו, שכמו שאני אוהבת להגיד, שאנחנו בעצם חברה בהפרעת אכילה. ואני רוצה להפריד את הפרעת אכילה מהמשקל, כי זה שאני רזה או שמן לא אומר אם אני אהיה בהפרעת אכילה או לא, כי היום גם הרזים בעצם שייכים ומתעסקים באותה סוגיה של אם אני רזה מספיק או לא רזה מספיק, כמה אני אוכל ומה אני אוכל ואיך אני אוכל, ולכן אני בעצם בוחרת להסתכל על זה כהפרעת אכילה חברתית.
כן.
נקודה שנייה בקשר למשקל. המדד המקובל זה המדד BMI, משקל לחלק לגובה בריבוע. בעצם מדד שכבר מזמן פשט את הרגל, כי הוא לא אומר אם אני בריא או לא בריא. הוא לא אומר אם אני שווה או לא שווה. הוא לא אומר בעצם כלום. הוא לא מודד את פיזור השומן בגוף. הוא לא מודד אם השומן שלי בתוך התאים הוא בריא או לא בריא. אבל עדיין משתמשים בו לצערי בכל הקופות חולים בתוך משרד הבריאות.
אז מגיע אלייך בן אדם, ואת לא מתייחסת ל-BMI שלו?
לא, אני לא מתייחסת ל-BMI שלו בכלל. אני לא שוקלת. זה אני כבר לא עושה שנים. אין לי משקל בקליניקה. לא, המשקל לא אומר לי כלום על האדם. הדבר הכי חשוב שבא אליי אדם זה לראות את האדם כאדם. ברור לו דרך המשקל וברור לו דרך איך שהוא אוכל ומה הוא אוכל. אז כשאני בעצם לומדת להכיר אותו, אז אני דבר ראשון רוצה להכיר את האדם שעומד מולי. והשאלה שאני נורא אוהבת לשאול את המטופלים שלי, זה מה אתה מרגיש שאתה רוצה לספר לי? בדרך זה אני מתחילה לצלול איתם לחיים.
אז הוא מספר לך, אני שמן, אין לי כוח לזה, חם לי. אני כל היום מתעסק סביב אוכל, זה מגביל אותי, אני לא בריא. די, כל החיים אני מנסה. כל החיים, כל החיים.
ואז אני אנסה איתך להתחיל להראות לך דבר כזה. בודדים האנשים שנולדים שמנים. ויש אנשים שיש להם נטייה מולדת, גנטית, להיות יותר שמנים מאנשים אחרים.
כן.
עכשיו, אם אני נולד למשקל גוף מסוים, ונגיד אם נלך לאחוזונים, שזה המדדים של משרד הבריאות, אחוזוני המשקל של הילדים, שהם נעים בין אחוזון 3 לאחוזון 97, אז יש ילדים שנולדים סתם לדוגמה על אחוזון 70.
כן.
אבל בחברה שלנו, אם אתה באחוזון שלא תואם את המדדים הנורמטיביים שהוגדרו על ידי משרד הבריאות, כבר בטיפת חלב מתחילים להגיד לך שאתה או שמן מדי או רזה מדי. מתחילים להתעסק לך במשקל. זאת אומרת, אתה כבר מגיל מאוד מאוד צעיר גדל לתוך איזה חוויה שאתה מקולקל וצריך תיקון. זה לא אומר אם אני גדול או קטן שאני לא בריא ואני לא בסדר, ובטח לא כשאני קטן. עכשיו, אם הילד יגדל לתוך הגוף שלו, למה שהוא נועד להיות באופן טבעי, אולי הוא לא יהיה רזה, אבל הוא לא יהיה כל כך שמן. אבל להיות וילד שנולד, אפילו על אחוזון 50, אפילו על אחוזון 40, וכבר מגיל צעיר הוא חווה את החוויה שמשהו פה לא בסדר והוא צריך תיקון, וזה מסר מהבית, וזה מסר מהטיפות חלב, ואחר כך בבית ספר כששוקלים, הוא מגיל צעיר מנסה לשנות את המשקל שלו. עכשיו, המחקרים מדברים ומראים לנו שככל שילד יתחיל בגיל צעיר יותר לנסות לרדת במשקל, או לשנות את המשקל, מיד זה משפיע גם על התנהגויות האכילה שלו ועל תפיסת הגוף, והסיכוי שהוא יהיה שמן יותר וגדול יותר הולך וגדל.
זאת אומרת, מעצם ההתעסקות. כלומר, יש כאן אפקט שהוא פרדוקסלי לשני הכיוונים.
ממש. עכשיו, בחור שהוא שוקל 150, דבר ראשון אותי סקרן להבין מה ההיסטוריה שלו בעיסוק הזה בתוך המשקל, מה ההיסטוריה של אבא ואמא שלו, כמה התעסקו בבית, במה שאנחנו קוראים לזה פט טוק, או אני קוראת לזה בעברית שפת הדיאטה, השפה הזאת של מה אכלת, כמה אכלת, כמה אתה שוקל, למה אתה שוקל, למה לא התאפקת, תראה איך אתה נראה, אם תראה 3 קילו תהיה יפה, וכל השפה הזאת שאנחנו כל כך כל כך משתמשים בה, והיא כל כך כל כך פוגענית. אז הילד מגיל צעיר, זה השפה שהוא שומע. אז הוא מגיל צעיר צריך לעבור איזשהם תהליכי תיקון ונורמליזציה, כדי שהוא יהיה בתווי תקן. אבל הוא לא יכול. אדם נולד עם נטייה לנטייה מינית מסוימת, להיות הומו או לסבית, או טרנסג'נדר, וזה בסדר השונות הטבעית הזאת הלגיטימית. כך במשקל אנחנו נולדים לתוך שונות משקלית, והיא לגיטימית. וברגע שאני מנסה לערער על השונות הזאת, הסיכוי שלי להגיע למשקלים גבוהים הולך וגדל, כי ככל שיש לי נטייה גנטית חזקה יותר למשקל להיות גדול, אז הנטייה הזאת תלך ותתעצם יותר ויותר.
כן.
אז כשאת רואה מישהו שהוא שוקל 150, הוא לא נולד 150. רוב הסיכוי שהוא סבל מגיל מאוד מאוד צעיר מהעיסוק הזה בדיאטה, במשקל, ומהחוויה שהוא כל הזמן לא מספיק בסדר.
אני חושבת שאולי באמת חשוב לשים רגע את הנתונים, כי העניין הזה של תורשתיות ושל גנטיקה, הוא חלק בלתי נפרד מהשיח על איפה אני יכולה להשפיע ולשנות ולעשות, ואיפה אני צריכה להגיד, זה המצב, זה מה שיש. ולפחות ממחקרים שאני קראתי, מדברים על תורשתיות של כ-85% בממוצע.
בסוגיית המשקל.
שזה לא אומר שהגנים שלך ישפיעו ב-85% על משקל שלך, אלא זה אומר שהשונות בין האנשים מוסברת ב-85% על ידי גנטיקה, ובעוד שאר האחוזים על ידי הסביבה שלנו, ועוד כל מיני פעולות פנימיות שאנחנו עושים על הדבר הזה. עכשיו, איך אני מתרגמת את הנתון הזה למצב שאני כן מסתכלת על עצמי, אפילו אם זה בממוצע או על איזשהו אדם ממוצע, ואומרת, כמה אחוז טווח, או אפילו בכמה קילוגרמים, נגיד, קראתי כל מיני נתונים שיש איזה ריינג' כזה, בין 5-7 קילו לכאן או לכאן, שאנחנו נעים בתוכו שהוא הטווח הגנטי שלנו. האם יש לי טווח כזה שאני אומרת, אוקיי, אני יכולה בפוטנציאל הגנטי שלי להיות, לשקול בין 50 קילו ל-60, ואיפה שאני אהיה תלוי בכל מיני דברים שנדבר עליהם היום, או שהטווח הוא הרבה יותר צר, או שהוא יותר גדול.
אני חושבת שכבר בשאלה שלך את מראה בעצם לך ולי ביחד, איך בקלות אנחנו חוזרים לשיח על המשקל,
כן.
על הטווחים, ובעצם את מחזירה אותנו לדבר תוך דקה בשפת הדיאטה, שזאת השפה השגורה.
נכון, אבל זה גם הפיל בחדר.
זה הפיל בחדר.
כן.
אבל בעצם אני באה ואומרת שעל ידי השיח הזה, על הרנג'ים האלה, או על הטווחים האלה, אני שוב מכניסה את האדם להגדרות, ואני שוב בעצם מודדת אותו באמצעות אותו משקל שאני רוצה לייתר אותו מהשיח, כי הוא לא מעניין. הוא באמת לא מעניין. כי מה זה מעניין אם אני שוקלת 50, 51 או 52? זה לא מעניין. עכשיו, אם אדם שוקל 150, לא צריך לשקול אותו בשביל לדעת שהוא שמן. רואים. אבל מה הבעיה כשאני רואה אדם שמן? ישר אני מספרת לי עליו סיפור, שהוא אוכל לא בריא, שהוא עצלן, שהוא חסר כוח רצון, שיש לו התקפי זלילה, שיש לו אכילה רגשית. כל מיני סיפורים אני כבר מספרת אליו, ותוך דקה הוא מסתכל על עצמו מאותו שיח שאני כבר מסתכלת עליו, וככה מופנם את השפה הזאת בתוכנו.
כן.
אז אדם יכול להיות שמן. ולאכול בריא ולהיות פעיל מאוד, אבל עדיין להיות שמן, כי זאת הנטייה הגנטית שלו.
כן.
יכול להיות 1,001 דברים.
יש בי צדדים חלוקים כרגע.
אני בטוחה בזה.
יש בי צדדים שמאוד מאוד מסכימים איתך, ממש. ואני חושבת שהצדדים שמסכימים איתך, הם הצדדים שמתייחסים לאותם אנשים שהם בריאים. עושים ספורט, אוכלים אוכל שהוא בריא להם, אני לא מתייחסת אפילו לקטגוריות עכשיו של מה אני עכשיו בריא וקלות. ואז יש אנשים אחרים, שאני גם, אני לא מתייחסת אפילו למשקל. הם פשוט חיים אורח חיים לא בריא, והם אולי שוקלים גם כביטוי של זה, אין מה לעשות. יש איזשהו קשר בין התנהגויות אכילה לא בריאות למשקל, נכון? זה לא ש...
לא, זה בדיוק שזה לא בהכרח. זה מה שאני מנסה להגיד, אני יכולה לאכול לא בריא ולהיות רזה. ולהיות רזה, זה לא, המשקל שלי לא יגיד אם אכלתי בריא או לא בריא.
כן.
המשקל שלי גם לא יגיד אם תא השומן שלי מתפקד טוב או לא טוב. Mm-hmm. הוא יגיד אם אני עומדת לפי תווי תקן או לא עומדת לפי תווי תקן. אבל מה יגיד אם אני בריאה יותר או לא? אם באמת אכלתי בריא, אם עשיתי או אני חיה חיים פעילים, ואם אני מצליחה לנהל איזושהי מערכת יחסים בריאה ותקינה עם הגוף שלי. זאת אומרת, אני מכבדת אותו, אני מוכירה אותו, אני מתייחסת אליו. זה המדדים שאני רוצה להסתכל, כשאני מסתכלת על בריאות, אם אני מצליחה לממש את הפוטנציאל שיש בתוכי, אם אני מרגישה שיש לי חיים שמחים ומלאים, זה מה שמגדיר אותי כבריא או לא בריא, לא המשקל הזה שלי.
כן.
עכשיו, יש פה איזשהו אלמנט שאנחנו כל הזמן שוכחים, וזה פה צריך ללכת קצת לילדות. תינוקות נולדים, ויש להם מנגנונים מאוד בריאים של רעב וסובע. יש תינוקות שאוכלים הרבה, יש תינוקות שאוכלים מעט, יש תינוקות שאוכלים כל שעתיים, יש תינוקות שאוכלים כל ארבע. זה הכל הגנטיקה הטבעית של איך שהם נולדים איתו, ויש ילדים שירצו מאוד מאוד לאכול הרבה פחמימות, ויש שירצו יותר ירקות ופירות. זה טבעי וגנטי. כשאני מתערב לילד באכילה, אני מחרב את הטבעי ואת הגנטי הזה. אני מחרב לו את הקודים הטבעיים שאיתם הוא נולד. עכשיו, אם אני מקטלג אוכל כמותר ואסור, כבריא לא בריא, כבסדר לא בסדר, אני כבר מתחיל לנהל מערכת יחסים עם האוכל ולא עם הרצונות והצרכים שלי. כי אם נורא בא לי עכשיו אשכול ענבים, או בא לי נורא שוקולד, אני כבר לא רואה את השוקולד כשוקולד ואת אשכול הענבים כאשכול ענבים, אלא אני רואה אותו עם כל התיוג וכל המחשבות השיפוטיות שיש לי על אותו דבר. על אותו מאכל, ואז אני לא מתייחס אל המאכל כאל מאכל, ובודק אם הגוף שלי רוצה עכשיו ענבים, שוקולד, בשר או גבינה, אלא אני מסתכל עליו מתוך מה שהמיינד שלי והמחשבות שלי אומרות על אותו מאכל. ואז או שאני רב עם האוכל, או שאני מנהל איתו מערכת יחסים של בדרך כלל התנפלות, כי בעצם או שאני נמנע ממנו, או שאני מתנפל עליו, אני כאילו לא מצליח לנהל איתו איזושהי מערכת יחסים נורמלית ותקינה. ואז אם אנחנו נקרוך את זה עם כל הדיאטות שאני עושה, אז כל זה כן יכול להעצים את המשקל שלי, וכן יכול להביא אותי למימדים מאוד מאוד גדולים. אם אני רואה אדם שמן מאוד, אני אבדוק דבר ראשון את עוצמת הנטייה הגנטית, לנסות להבין אותה.
כלומר, תשאלי על ההורים שלו.
כן, מתוך הסיפור המשפחתי, אז אני אבין את עוצמת הנטייה, מה שנקרא ג'ינוגרם משפחתי, ואני אבין את היסטוריית הדיאטות שהוא עשה. עוצמות הדיאטות, סוגי דיאטות, ככל שהדיאטה שהוא עשה תהיה יותר קשה ויותר קיצונית, אז ההשמנה שלו אחר כך תהיה יותר גדולה ויותר קיצונית. זאת אומרת, אם עכשיו תעשי דיאטה קטוגנית, או דיאטות בלי גלוטן, בלי סוכר, כל הדברים האקסטרימיים האלה, שכאילו מתהדרים שהם לא אקסטרים, ההשמנה שלך אחר כך תהיה מטאורית הרבה יותר.
כשמה המנגנון מאחורי זה?
יש פה הרבה מנגנונים, כי הם גם מנגנונים פיזיולוגיים, וגם מנגנונים רגשיים, וגם מנגנונים קוגניטיביים. כי א', חייבים להבין שיש מנגנון של רעב וסובע והפרשת הורמונים שהבולטים ביניהם זה הורמון הרעב שנקרא גרלין והורמון הסובע שנקרא לפטין. ואחרי שהאדם יורד במשקל, הגוף חווה איזשהו סטרס וצורך להגן על נקודת שיווי המשקל, מה שנקרא נקודת הסט פוינט. ואחרי שהאדם ירד במשקל, הגוף נכנס למצב שנקרא פוסט דיאטה. גם אם הדיאטה הייתה לייט, וגם לכאורה לא הייתה ערבה, אבל קורית ערבה, כי בעצם כדי לרדת במשקל, אתה אוכל פחות ממה שהגוף שלך זקוק. ואתה נכנס להתקפי זלילה עכשיו, על מה תעשה את התקפי הזלילה? הרוב הסיכוי על אותם מאכלים שנמנעו ממך בתהליך ירידת המשקל. עכשיו, המחקרים מדברים שהגוף נמצא בהאטה תהליכית מטבולית, גם 7-8 שנים אחרי הדיאטה. זאת אומרת, הוא לא יכול אחר כך להיכנס שוב למצב ירידה נוסף.
כלומר, את בעצם מתארת מצב שהוא כמו תרמוסטט.
לגמרי.
נכון? יש לי איזשהו וסט במוח שנגיד אומר, המשקל שלך צריך להיות 60, ובכל פעם שאת עושים משהו אנחנו נאזן, כמו תרמוסטט בחדר, אם אני אפתח את החלון, אז החימום יהיה יותר
כן,
גבוה.
כן, אבל מה שקורה, שמדיאטה לדיאטה, נקודת הסט פוינט הטבעית הזאת, אותו תרמוסטט מתקלקל. ואז את נקודת הסט פוינט עולה ועולה ועולה ועולה, היא לא יודעת לרדת, לא יודעים למה היא לא יודעת לרדת, אבל כן חווים את זה הרבה מאוד כמין מנגנון הישרדותי של הגוף שחווה את האיום הזה. ובעצם הסיכוי של האדם שהתחיל בדיאטה הראשונה להיות יותר ויותר שמן הולך והולך וגדל.
מעניין. זה מאוד מזכיר לי אפקט פסיכולוגי שנקרא אפקט האישור העצמי. באנגלית קוראים לו The Licensing Effect, והגו אותו שני כלכלנים התנהגותיים בשם רבי דר ואוזמה כאן, שבעצם מדברים על זה שבכל פעם זה קורה, רואים את זה ממש יפה עם אוכל, אבל זה קורה גם בדברים אחרים, בכל פעם שאנחנו עושים משהו שהוא מאוד שונה מהדימוי העצמי שלנו, מהרגלים שלנו, מאיך שאנחנו רגילים לתפוס את עצמנו, שהוא מאוד מאוד קיצוני לכיוון אחד, באופן אוטומטי אנחנו נאזן ונתקן את זה לכיוון השני. אז רואים את זה גם בדברים שלא קשורים לאוכל, נגיד אם הייתי בן אדם מאוד טוב היום, והחזקתי לאנשים את הדלת, והייתי מאוד מנומסת, ונתתי לאנשים לעקוף אותי בכביש, יש הרבה יותר סיכוי שאני אחרי זה אקלל מישהו, אזרוק אוכל על הרצפה, לחלוך על הרצפה, כי אני, יש לי מין אישור כזה של אני עשיתי את שלי.
אבל פה יש איזשהו, אני חושבת שבניגוד להרבה מאוד דברים, משקל זה סוגיה הרבה יותר מסובכת מהרבה דברים אחרים, בגלל שאנחנו עוסקים באוכל. ואוכל הוא לא רק קיום. אוכל הוא אחד הדברים הכי עמוקים, שבעצם הוא הקשר הכי ראשוני שלנו עם אמא שלנו. ואוכל זה לא כמה קלוריות, זה לא רק פחמימות וחלבונים, אוכל זה עולם שלם של רגשות. שדעת, תשימי לי עכשיו, סתם אני אגיד, את הבורקס של אמא שלי, שום דבר לא יעמוד בפניי. כן. זאת אומרת, בורקס מאוד מסוימים, מאוד פריחים, שאמא שלי נהגה לעשות ועדיין נוהגת לעשות, הם בשבילי הרבה יותר מבריא לא בריא, משמין לא משמין, בסדר לא בסדר. עכשיו אנחנו לקראת החגים, אז גם שם זה נכנס.
אני ממש מסכימה איתך, רציתי לתת כמה דוגמאות ממש ממחקרים על האפקט הזה בהקשר של אוכל, כי אני חושבת שהוא עוזר לשבור רגע את את הפרדיגמות אולי. אז למשל במחקר אחד של החוקרים האלה, לקחו אנשים שהם כאילו מודעים משקלית, כאלה שכזה יודעים כמה קלוריות יש בכל דבר, וביקשו מהם להעריך כמה קלוריות יש בהמבורגר וצ'יפס, כזו מנה שאת יודעת, נחשבת כאילו, את יודעת. והניחוש הממוצע היה 734 קלוריות. ואז לקחו את אותו המבורגר וצ'יפס, וקבוצה מקבילה של אנשים, והוסיפו ליד זה מקלות סלרי, שזה כאילו בריא, והניחוש הממוצע ירד ל-619 קלוריות. והניסויים האלה הם מאוד משעשיים, כי הם מראים כמה זה שאנחנו עושים עם עצמנו את המתמטיקות האלה, של אכלתי X, אז עכשיו אני לא אוכל, או ארוץ, או אפצה מפה, או אזן משם, או עושה את החישובים האלה, הם לא עובדים. ויש על זה מלא מחקרים ממש ממש חמודים, על זה שכשאנשים קונים כל מיני נבטותים ודברים כאלה בסופר, שהם מרגישים להם בריאים, יש יותר סיכוי שהם יקנו גם גלידה, זה כל הזמן רודף אותנו, ואני חושבת שזה ממש מתחבר למה שאת אומרת.
מדויק, זה מעלה לי סיפור נורא מתוק של הילד האמצעי שלי, של אלון, שכשהוא היה בן 5, הוא נורא נורא אהב שוקולד השחר, ואהב לאכול אותם עם בייגלי, את יודעת בייגלי עם שוקולד השחר? עד שפעם אחת עשינו בדיקות דם, והיה לנו רופא מהמם, שקראו לדוקטור הבר מרמת אביב, שהוא לצערי הוא כבר מת, ודוקטור הבר היה מהרופאים של פעם, והבדיקה דם הראתה של אלון, יש חומצה אוקסלית בשתן, אני יודעת, לא זוכרת כבר מה זה היה בדיוק, ודוקטור הבר קרא לו לשיחה ואמר לו, אלון, יש לך חומצה אוקסלית, ואני חושב שאתה צריך להפחית את כמויות השוקולד שלך, אז אלון אמר לו, בילד בן 5, אבל דוקטור הבר, אני אוכל כל כך הרבה סלט. ובעצם התפיסה הזאת היא, שאני יכול לקזז את הרע עם הטוב, היא תפיסה מאוד אינטואיטיבית ואוטומטית. כן. כאילו אני יכול לנקות את הנזקים שעושה האוכל הרע או האוכל הטוב וכו'. אני חושבת שזו סוגיה מאוד מאוד מורכבת, כי בעידן שלנו עשינו הרבה מאוד אידיאליזציה ודמוניזציה לאוכל. אדם שהוא בריא במערכת היחסים שלו עם האוכל, רוב האוכל שהוא ירצה לאכול זה אוכל בריא. לא שטויות, לא במבה ביסלי. כאשר מערכת היחסים שלנו מתקלקלת, אז כבר יש לנו יחסים מאוד מורכבים גם עם הבמבה ביסלי.
אבל שמים בזה כל מיני דברים, נכון? שמים בה, אני לא יודעת ספציפית על במבה, אבל בחטיפים האלה שמים דברים שגורמים לי לרצות את זה, שגורמים לי להתמכר לזה, שגורמים לי לא להיות מסוגלת להפסיק.
תראי, זה הסיפורים שמספרים על כל התעשייה הזאת. אני לא הולכת להיות מליצת יושר לתעשייה, כי אני בטוחה שמה שהם רוצים זה למכור לי.
כן.
אז אני מניחה שיש מאכלים שיש בהם כל מיני תוספות כאלה וכולי, אבל אני מניחה שאם נצליח לשנות את היחס שלנו אל האוכל, אנחנו לא נהיה עסוקים בו כל הזמן. ואז או שנוכל או שלא נוכל, לפעמים נוכל מעט, לפעמים נוכל הרבה, ויהיה איזשהו איזון טבעי ונורמטיבי. אבל בגלל שאנחנו כל כך עסוקים במותר, אסור, בריא, לא בריא, בסדר, לא בסדר, כמה אכלת, לא אכלת, בכל השפה שאני קוראת לשפת הדיאטה, או שיש אנשים שיקראו לזה פט-טוק, לא משנה, אני מאבד את הקשר או את היחס הנורמטיבי שלי לאוכל. את יודעת, אני רוצה לספר לך, כשאני אומרת שאנחנו חברה בהפרעת אכילה, כמעט כולנו איבדנו את הקשב הזה לגוף שלנו. אנחנו לא יודעים מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. תמיד נדמה לנו שמישהו יודע יותר טוב מאיתנו מה טוב לנו.
כן.
וככה הכל מתנהל. כל יום עם איזה קוסם או קוסמת חדשה.
אז בואי נעשה רק את הרגול. במקרה, הכינותי מראש שוקולד
ופירות. אז אוקיי, אז בואי תסתכלי על השוקולד שמולך. ותגידי לי את כל המחשבות שעולות לך בראש כשאת רואה את השוקולד.
אוקיי, חברים. אני מחזיקה עכשיו חבילה של שוקולד מריר של לינט. זה שוקולד שאני תופסת ממנו יחסית שווה. זה שוקולד מריר, אז יש לי תפיסות שהוא יותר בריא משוקולד לא מריר.
מותר לאכול אותו כאילו.
כן, זה נראה לי ממש טעים. אני אוהבת שוקולד מריר יותר כי הוא פחות מתוק, אז זה יותר נעים לי לאכול אותו. עושה לי חשק לבראוניז.
עושה לך חשק לבראוניז?
כן.
ומה עוד אומרות לך המחשבות עליו?
שבא לי להכין אחד כזה עם הבן שלי היום.
אוקיי. מה שאני שומעת דרך אגב, כן. שיש לך יחסים נפלאים עם השוקולד.
כן, זה אחרי שעבדתי על זה שנים.
אין בו שום דבר דמוני בשבילך, אין בו שום דבר מגבלתי, אימנעותי, אז או שתוכלי אותו, או שלא תוכלי אותו, ואני ממש מרגישה שאין לך אפילו שום עניין בו כרגע. אם עכשיו אני אציע לך קפה עם שוקולד, לא תרצי לאכול קפה עם שוקולד. לא פעל לך עליו.
כן, אני יכולה לאכול.
את יכולה, אבל זה לא איזה משהו שאת ממש זקוקה לו ומתאווה אליו מאוד.
נכון.
כי הוא שוקולד.
כן.
ועכשיו בכלל לא בא לך בשעה 10 בבוקר שוקולד.
כן. נכון.
אז בעצם זה מעיד, או מסמר לי, או מסמן לי, שהיחסים שלך איתו הם יחסים נורמטיביים.
כן.
אין לך שום אישו עם השוקולד.
נכון. אבל אולי הגרסה של פעם שלי, כאילו אם הייתי זורקת את עצמי עכשיו הרבה שנים אחורה, אז אני חושבת שהייתי מדברת על זה אחרת. נכון. כלומר, הייתי אומרת
אז היית אומרת משמין, אסור, קולסטרול, מלא סוכר, טוב, רק שורה אחת, אני אוכל היום, אני לא אוכל מחר. וברגע שזה מה שמנהל אותי, מתחיל הבלגן.
כן.
אז אני לא רואה את השוקולד, אמרנו, אני רואה את המחשבות שיש לי על השוקולד, וזה מה שמנהל אותי מול השוקולד. לא השוקולד עצמו, אלא המחשבות שיש לי עליו. אז או שאני אברח ממנו ואני אמנע, ואני אתפק, 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 אומר, טוב, יאללה, היום אני אוכל, מחר אני לא. ואז בגלל שאני אומר את זה, אני כבר אוכל לא שורה אחת, ולא שתיים ולא שלוש, אני יכול גם 4 ו-10 ו-20, וכבר אין הנאה בזה. אני מתמלא השם, ואני נכנס למעגל הזה.
כן.
וברגע שאתה עוצר ושואל את הגוף מה הוא אומר, אתה מגלה דברים אחרים. עכשיו, הבעיה שאנחנו לא באמת מקשיבים לגוף. המיינד שלנו, או השפה בראש כל כך עוצמתי, דומיננטית ואוטומטית, שהיא מנהלת לנו את הכל. אז היא גם מנהלת את כל מערכת היחסים שיש לנו עם האוכל.
אבל את יודעת מה קרה לי עכשיו? תוך כדי שדיברנו, אז קצת בא לי לאכול את השוקולד.
אוקיי.
לפני זה לא היה בא לי לאכול אותו. אבל עכשיו אחרי שדיברנו והתעסקנו וחפרנו ונזכרנו, אז עכשיו בא לפתוח אותו ולאכול.
אוקיי, אז בואי תקחי קובייה אחת ותראי.
אבל את יודעת מה זה גורם לי לחשוב? שאת מכירה את אשליית המיקוד של פרופסור דניאל קנמן, זכה על זה בין היתר בפרס נובל לכלכלה, ביחד עם עמוס טברסקי, אבל בעצם מדבר על זה שכל דבר שאנחנו מתמקדים בו, לא משנה מה זה, הערך שלו והחשיבות שלו והתשומת לב שלנו בו עולה. אז אם אני עכשיו חושבת על, לא יודעת, על מה אני לובשת לפגישה איתך, אז פתאום זה נראה לי מאוד חשוב. ועכשיו כשאנחנו מדברות על שוקולד, אז פתאום בא לי לאכול אותו.
ועכשיו תכניסי אותו רגע לפה, ואני מזמינה אותך להיות איתו בתוך הפה, ותעצמי את העיניים ותמצצי אותו, ותנסי לראות מה החוויה שאת מרגישה, כמה הוא טעים, כמה הוא מדויק לך.
אחלה של שוקולד, ממש אוהבת אותו. מרגישה שהוא כזה נימוך ונמס, אבל גם מאוד עשיר. כלומר, אני לאו דווקא מרגישה שאני רוצה לאכול עוד. מרגישה שזה כזה נותן לי פה רגע איתו.
ואת לא זקוקה ליותר.
כי אני יכולה לאכול עוד.
את יודעת מה? בואי נתרגל רגע משהו.
יאללה.
ותקחי עוד קוביה.
אוקיי. גם יש פה כל מיני מחשבות שאת כאילו את מסתכלת עליי, וזה נמס פה, ואני מתמלה פה בשוקולד, ו...
מתלכלכת.
כן, וזה לא כל כך אסתטי. אוקיי.
תכניסי אותו לפה, ותגידי לי אם הוא טעים אותו דבר, או שהוא כבר טעים אחרת, כמה את זקוקה לו באמת.
הוא טעים מאוד. אני לא מרגישה שאני זקוקה לו. אבל הוא טעים, אני יכולה להמשיך לאכול.
אבל את לא באמת זקוקה לו. את יודעת מה, זה כמו שאת הלכי לך
מבגדים. אבל מה, מותר לאכול רק אם אני זקוקה?
לא, ממש לא. זה בדיוק חלק מהעניין, ממש לא. אבל אם יהיה לי יחסים נורמליים עם האוכל, אז אני אוכל מדי פעם קצת שוקולד. הכל טוב.
כן.
אבל ברגע שיש לי מערכת דפוקה עם השוקולד, אז אני הולכת איתו מכות, אני רבה איתו.
כן.
אוכלת, לא אוכלת, אוכלת הרבה, אני בכלל לא בודקת מה אני... מה זה אית עכשיו? שאת לא צריכה אותו באמת, הגוף לא זקוק לו.
כן.
אני גם לא בטוחה שאת רוצה אותו. הוא טעים.
כן.
אבל לא יותר מזה. אז זה מה שמנהל אותך מולו.
אבל נגיד שלא הייתה לי מערכת יחסים טובה איתו.
אז כנראה שעכשיו היה נפרץ סכר, והיית אומרת, טוב, יאללה, היום הזה דפוק, כבר לא לפי התוכנית, אז היום אני אוכל בבלגן, מחר אני לא אוכל. או היית אומרת, טוב, אני אגמור רק את השוקולד הזה, אני אקזז אחר כך מארוחת צהריים, או אני אלך ואני אעשה ספורט. תתחיל איזו הסתבכות קוגניטיבית חזקה, וזה מה שינהל לך את האכילה.
כן. כאילו אי אפשר להתעלם מזה שאנשים יפרשו אותך בצורה שבה הם רוצים לפרש אותך. וזה משהו שאני למדתי הרבה מההרצאות שלי ומדברים שאני כותבת. אנשים יבינו את מה שהם רוצים להבין.
אין ספק.
ואנשים מקשיבים לפרק הזה, והם פתחו את הפרק הזה בפודקאסט, בעיקר אם הם אנשים שרוצים לרזות.
נכון. אז אני אגיד את זה קודם בצורה בוטה, ואחר כך את דברי איתי על זה. כן. 95-97% מהאנשים שיורדים במשקל, מעלים אותו תוך שנה עד 5 שנים. אין היום פתרון בר קיימא, ארוך טווח, לסוגיית המשקל. אין. אני לא יודעת להפוך את האנשים להשאיר אותם רזים. הלוואי והייתי יודעת. וזה נכון לגבי כמעט כולנו. אותם בודדים שכן מצליחים לרדת, הם בדרך כלל אנשים שהופכים להיות מאוד מאוד פנאטים, מאוד מאוד קיצוניים, או בדיאטה שהם עושים, או בפעילות הגופנית הנלוות לזה. אבל בעצם הם עובדים שעות נוספות בלשמור על המשקל, בלספור, בלהתחשבן, והם בעצם בסוג של הימנעות אינסופית. לפני 3 שנים היה מחקר שהתפרסם בעיתון אובסיטי ב-2016, שבדק את היורדים בגדול בארצות הברית, ביגסט לוזר. והוא הראה בצורה מאוד מאוד ברורה, והמסקנת המחקר הייתה, הגוף מנצח את כוח הרצון. זאת אומרת, הגוף, בגלל המנגנונים הבריאים שלו, ששומרים עלינו, לא נותנים לנו לרדת במשקל ולשמור על זה לאורך שנים. כולנו כבני אדם, לא משנה כמה אנחנו שוקלים, רצוי שנאכל בריא, ונהיה פעילים גופנית. לכולנו זה חשוב. אין ספק שאנשים שנכנסו לתוך משחק הדיאטות, מתקשים לאכול באמת בריא, וגם כל מערכת היחסים שמפתחים עם הספורט, היא המון פעמים מתוך אותה שפה דיאטה, בעצם אותה שפה שמנהלת את האכילה שלהם, מנהלת את הספורט שלהם. וזו שפה לא בריאה. כן. שפה לא מאפשרת. זו שפה כופה, כפייתית, מענישה, רודנית, מאשימה, וזאת השפה שאנחנו בעצם רוצים בתהליך הטיפול לעזור לאנשים להשתחרר ממנה. אני חושבת שהעולם זז היום. אנשים מבינים את המציאות הזאת. אנשים מבינים את מורכבות המשחק הזה. רואים שזה משחק מכור. אני חושבת שזה באמת נמצא פה מאוד 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 חזק כבר. אבל עדיין, בגלל שתעשיית הכסף נמצאת בהרזיה, גם אם אנחנו יודעים את המציאות, אנחנו מתעלמים ממנה. ובעצם אין היום שום תוכנית שבעצם מעיזה לבוא ולהגיד, בואו אליי, אני לא מרזה אותך. אם תסתכלי על כל תוכניות הירדת, הכל זה קשור לירדת משקל. בואו ללמוד ולהקשיב לרעב והסובה ולרדת במשקל. בואו, הרזיה מהראש, נון דיאט, בואו להקשיב לגוף שלכם ולרדת במשקל. הכל בתחפושות למכור לך את ירדת המשקל. ובעצם תעשיית הדיאטות היא תעשייה שהתקרנפה מזמן, ומוכרת לאנשים את סל החלומות שהם רוצים לקנות. כאילו אם אני ארד במשקל, ינצלו חיי. כאילו אם אני ארד במשקל, אני אהיה בריא ומאושר. כאילו אם אני ארד במשקל, אני אהיה שווה יותר. והתעשייה הזאת היא תעשייה שפוגעת באנשים. בכולם. ואולי זה מביא אותנו קצת להסתכל על האדם השמן. האדם השמן בחברה שלנו, ושמן לא חייב להיות 150 קילו. זה אדם שמרגיש שהוא שמן. הוא בעצם חווה אפליה על רקע המשקל שלו יום, יום, שעה, שעה. הוא חווה את זה בחנויות הבגדים, הוא חווה את זה בבית הספר, הוא חווה את זה מול החברים, הוא חווה את זה בבית בין ההורים לילדים, הוא חווה את זה בתקשורת, הוא חווה את זה ברפואה. הוא כל היום נאשם, נמדד, נספר, מתנצל, מרגיש אשם, והחיים שלו די נוראים. היום מדברים על זה שהשמנופוביה היא ההומופוביה החדשה. מדברים על זה שכמו שפעם עשו טיפולי המרה להומואים, גם כל תעשיית הדיאטה והרזון היא בעצם טיפולי המרה לשמנים. אין שום דבר שונה. וכמו שאי אפשר היה להפוך את ההומו להיות סטרייט, אי אפשר להפוך את השמן להיות אחר, להיות רזה. וכמו שהסטרייט לא יותר טוב מההומו או מהלסבית, כך הרזה לא יותר טוב מהשמן. וההבנה הזאת היא הבנה שקשה לנו להבין אותה. קשה לנו לוותר על העיסוק במשקל, בעיקר כי יש שם הרבה מאוד כסף, פוליטיקה וכלכלה, שכרוכים ביחד ומנהלים אותנו בשם הבריאות. ואני אומרת את זה בצורה צינית מגוחכת, כי כבר עולם הרפואה יודע את האמת. אז הוא שולף לך מהכובע את התרופות שיש, או את הזריקות שיש לירידת משקל, או את הניתוחים, רק הוא שוכח להגיד שגם התרופות וגם הניתוחים, העזרה שלהם מוגבלת. לא לכולם, חלק גדול מעלים את הכל מההתחלה, זה לא עובד על כולם. אין בעצם היום שום פתרון גורף, כי אי אפשר לקחת את האדם ולשנות אותו. כלומר, אם יש לי ילד שהוא נולד להיות הגלגל, ואני אגלגל אותו לתוך תפיסה עצמית חזקה. אני אגדל אותו מתוך אכילה בריאה, חיים פעילים, אהבה עצמית, כבוד לגוף. אולי הוא לא יהיה רזה, אבל הוא יהיה בריא. יהיה בריא בנפשו ויהיה בריא בגופו. אבל אם מגיל צעיר בטיפת חלב יערערו לי עליו, יערערו את כל סוגיית המשקל, הסיכוי שלו שהוא יהיה פחות בריא ויותר שמן. ואני חושבת שזה דברים שאנחנו צריכים להפנים ולהבין, כי אנחנו מגלים את הדור הבא שיגדל לתוך אותה תעשייה פוגענית הזאת ואינסופית.
מה עם אלה שנגיד אומרים בעצמם, נגיד יש לי כמה לקוחות כאלה, שקלתי במשך תקופה ארוכה, נגיד 7 קילו פחות, והיה לי יותר נוח, היה לי יותר קל, היה לי יותר קל להרים משקלים, היה לי יותר קל לזוז, היה לי יותר נעים, לא מבחינת רק אידיאל הרזון, אלא פיזית, היה לי יותר נחמה בחיים.
אני מסכימה איתם.
והם רוצים לרזות את זה.
ברור.
אז מה את אומרת להם?
שאלף אני מבינה אותם, ברור שיותר קל לשקול 80 קילו מאשר 120 קילו, אין ויכוח על זה בכלל. פיזית יותר קל.
כן.
גם יותר קל להיות עשיר מאני.
כן.
יותר קל. אבל איכשהו נצרבה לנו החשיבה בתוך הראש, שאני יכולה לשנות את האדם. אם הייתי יכולה לשנות אותו, לא היינו נדרשים לסוגיה הזאת כל כך הרבה שנים, ומגמת ההשמנה לא הייתה בתהליך התפתחות תמידית, אינסופית, וחצי מדינת ישראל לא הייתה סובלת מהשמנה לצורך המשחק הזה. ואני בעצם באה ואומרת משפט, אולי שהוא ישמע מאוד מאוד מאשים, אבל יש פה הרבה מאוד אינטרסים שמשמרים את העיסוק הזה במשקל, ומעצימים אותו, ופוגעים בנו.
אז איפה את שמה את הגבול על אנשים שהם לא בריאים ושמנים? את יודעת, ארצות הברית זה הקריקטורה של הדבר הזה, אבל יש כאלה גם בארץ שבקושי יכולים לזוז, בקושי יכולים ללכת, לא יכולים להרים את הילד שלהם מהרצפה. מה איתם?
תראי, אם נסתכל על הרצף, יש לנו 2% בישראל שיש להם הפרעות אכילה. יש לנו 8% בישראל בערך שיש להם השמנה תחלואתית. באמצע יש 90% מהאוכלוסייה שהם פלוס מינוס בריאים, והם פלוס מינוס במשקלים סבירים תקינים. ברגע שאני לוקחת את האדם על אותו רצף ומתחילה להתעסק איתו במשקל, הסיכוי שהוא יעבור משמן בדרגה 1 לשמן בדרגה 2-3 הולך וגדל. אז דבר שאנחנו צריכים לזכור ולהבין את זה. מה אני כן יכולה לעשות אם יש אדם מאוד מאוד שמן? דבר ראשון, לשנות את השפה בה הוא מדבר עם עצמו ועם הגוף שלו. ברגע שאני אשנה את השפה, אני אנרמל את מערכת היחסים שלו עם האוכל והגוף, הוא יאכל יותר בריא. הוא לא בהכרח ירד במשקל, אבל הוא יאכל יותר בריא. הוא ידאג לגוף שלו, יהיה אכפת לו, הוא ילך לרופא, הוא יהיה פעיל יותר. מהמם, זה מה שהוא יכול לעשות. יהיו מקרים שיש תחלואה, אני כן אשקול מתן זריקות, ואני כן אערב את הרופא, ובמקרים קיצוניים אני כן לפעמים אמליץ על ניתוח בריאטרי. עם המורכבות, עם ההשלכות של זה, אבל אני אזהר מזה כמו מש. זה לא תהיה הברירת מחדל הראשונה שלי. אבל גם אז זה יהיה תוך ליווי ושינוי עמוקים בכל השפה התוך אישית והבין אישית שהם מנהלים ומדברים עם האוכל ועם הגוף שלהם.
עכשיו מקשיב לנו אדם פצוע תעשיית המשקל.
נפגע תעשיית הדיאטות והרזון.
נפגע תעשיית הדיאטות והרזון. כל התפיסות שלו כבר תפוקות, אוקיי? יש לו מלא, מגיע לי, בא לי, אני לא יכול, זאת הזדמנות חד פעמית, אני צריכה פיצויים, כל מיני דברים שדיברנו עליהם ועוד הרבה דברים אחרים. מאיפה מתחילים?
שאלה מאוד מאוד יפה וקשה, כי תהליך הטיפול הוא לא משהו לינארי. אני תמיד אומרת שללמוד שפה זה מאוד מאוד קשה. תחשבי עכשיו שאת צריכה ללמוד צרפתית בארץ דוברת עברית. נורא קשה. כן. כי את לומדת צרפתית אצל המורה, אחר כך את יוצאת החוצה, את שומעת עברית, אז איפה תתרגלי את השפה? אז אותו דבר אצלנו, כשאדם בא לעשות שינוי, ולהתחיל ללמוד שפה אחרת, שפה שקשובה לגוף, שפה שקשובה לצרכים שלו, הוא בעצם לומד שפה שהוא יוצא החוצה ואין לו עם מי לדבר אותה. כולם מדברים את שפת הדיאטה, כולם עסוקים במה שנקרא fat talk, והוא בעצם צריך לעשות איזשהו שינוי בתוך עצמו, שהוא מאוד לא טריוויאלי. אז דבר ראשון, זה לא פשוט. תהליך של לימוד שפה הוא מורכב. אתה לומד מילים, אחר כך אתה לומד משפטים, אחר כך אתה לומד לדבר, וזה משהו שמצריך המון המון תרגול. דבר שני, אני בעצם לאט לאט עוזרת לו לראות איך השפה מדברת בתוך הראש, מה היא אומרת לנו. ללמוד ליצור נפרדות בין הראש לגוף. ללמוד לראות שהוא בעצם נפגע של תעשיית רזון ודיאטות שהשתלטה עליו, שרודה בו. שבעצם הוא עבד של דיקטטורה ששולטת בו בעצם, כמה שאני, זה נשמע מפחיד ורע. ואני בעצם באה ואומרת לו שוואלה, האכילה יכולה להיות משהו גמיש יותר, רך יותר, חומל יותר, ובעצם מתחילה לעבוד איתו על מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה יספק אותו, מה יענג אותו, למה הוא רעב באמת. ואני מלמדת אותו להניח את השפה הישנה ולרכוש לאט לאט שפה אחרת. שמה שמרתק בשפה הזאת, שזה לא נשאר באוכל. זה הולך לכל תחומי החיים. זה הולך לתחומים של עבודה, וזה הולך לתחומים של יחסים בין אישיים, זה הולך לבחירות בבני זוג. כי ברגע שאדם מעיז להקשיב למה הגוף שלו צריך, או מה הצרכים שלו מדברים, אל מול מה הראש שלו אומר, והראש זה האוטוריטות, החוקים, הדיקטטורה, הסופר אגו, כל אלה מנהלים את המחשבות שלי. ואני ברגע שאני יכול ליצור איזושהי יצירת נפרדות מהראש הזה, ולבדוק רגע, רגע, מה אני רוצה באמת? פה מתחילה הבחירה החופשית, פה מתחיל החופש הזה שנותן לי לנהל את מערכת היחסים שלי למקום הרבה יותר בריא.
יש כלי שאני לפעמים מציעה לאנשים, ומעניין אותי לשמוע מה את חושבת עליו, שאני מבקשת מאנשים לעצור רגע אחד לפני שהם אוכלים, ולהגיד או לענות לעצמם למה הם אוכלים עכשיו, מה הסיבה. והם יכולים לחשוב על הסיבה לבד, ואפשר גם לתת להם אפשרויות, כמו לא להעליב את מי שהכין, אני חוששת שאחרי זה אני רעבה, צריך לאכול כל X זמן, השעה 11, מגיע לי, בא לי, אני מסכנה, ועוד כל מיני מחשבות. ואז על הדבר הזה, לראות אותו כמחשבה. כן, לראות אותו, זה בעצם מיינדפולנס, לראות את זה כמחשבה שבאה והולכת, היא לא המציאות, היא לא חוק, היא לא הכרח, אלא היא משהו שעובר לי בראש. והרבה פעמים כבר כשאנשים מזהים את הסיבה, זה מייצר איזה ריחוק מתוך ההתנהגות, כי הם אומרים, אוקיי, אני באה לאכול עכשיו, כי לא נעים לי שמישהו אחר הציע לי, ואני צריכה להגיד לו, לא, זו סיבה כאילו קצת טומטמת לאכול.
אז א', יש הרבה טעם במה שאת אומרת בעיניי, אבל אני הולכת למקום עוד יותר מהפכני, אולי אני אפילו לא שואלת למה. כי בעצם כשאני מתחילה להסתבך בסיבות הלמה, אני גם מקטלג שוב את האכילה שלי. כי נגיד נשאל אותך למה את רוצה שוקולד, אז תגידי לי שאת עייפה, ותגידי לי שאת עצובה, ואת תתחילי לספר סיפורים. וברגע זה את כבר מתחילה להיות דבוקה לסיפורים שאת מספרת על למה את רוצה שוקולד. הסיפור לא מעניין אותי. אלא אני בעצם רוצה לראות את המחשבות שיש לך על השוקולד. אלא אני רוצה לבדוק האם המחשבות האלה, כשאני מקשיבה להם, אם הן מקדמות אותי לאכילה שמיטיבה איתי. ובעצם ברגע שאני מתחילה להתווכח עם המחשבות, אם הן נכונות או לא נכונות, אני מסתבכת בהם עוד יותר. אני מבינה את הרעיון שאת אומרת, רגע, מחשבה היא רק מחשבה, שזה אני ממש מסכימה, אבל אני בעצם אומרת, אני לא רוצה לייצר את הסיפורים הענקיים האלה שאני מספרת לעצמי סביב האכילה, כי כל סיפור יכול לבנות עוד סיפור, ואני מסתבכת קוגניטיבית בצורה עמוקה יותר בתוך העיסוק הזה. אבל אני כן רוצה, יכולה להגיד, רגע, למה אני רעבה? האם אני רעבה? למה אני רעבה? מה האוכל הכי מדויק שהייתי רוצה עכשיו לאכול שיספק את הצורך הזה שלי? והוא גם יטיב איתי שעה ושעתיים אחרי האוכל.
ומה את חושבת על תרגילים כמו סולמות של רעב וסובה?
תראי.
שרק אני אגיד מה זה למי שלא יודע, זה סולם שהוא גם מתקשר לדעתי למיינדפולנס, של לבדוק כמה אני סובה תוך כדי האוכל, אז נגיד שאני מתחילה מ-0 רמת רעב, אני יכולה לאכול עכשיו זברה, ואני לאט לאט עולה עד מצב של 10, שאני מפוצצת ליכולה לנשום, וכמובן באמצע יש כזה קצת צבע, נחמד לי, נעים לי, קצת מלאה, וכל מה שקורה ברצף.
תראה, אם הסולם מחדד את הקשיבות לאכילה, נפלא. אם הסולם הופך להיות כלי להרזיה, לא נפלא.
אבל באים עליך אנשים ואומרים לך, בסדר, בסדר, אני כאילו לא בהרזיה, אני בבריאות. את מאמינה להם?
לא.
אז מה עושים? כאילו, את יודעת, זה מאוד יפה שאנחנו מדברות על זה, אבל אני לא מאמינה ל-90% מהאנשים שיגידו לי בסדר, בסדר, אני לא פולר זה.
א', אליי היום מי שמגיע, מגיע כדי לטפל בשפה, במערכות היחסים שלו עם האוכל, עם הגוף, ולא רק, אמרתי לך, עם העצמי שלי, עם הילדים שלי, יש עבודה מהממת בין הורים לילדים באמצעות הטכניקות או הכלים האלה של הקשיבות והשפה. אני בעצם באה ואומרת לאנשים שאני לא יכולה לקחת להם את חלום הרזון. אני מאוד מבינה את הרצון לרדת במשקל. אבל כרגע כשהוא מנהל לי את הטיפול או את התהליך, הוא מפריע. אז אני לא לוקחת להם את החלום. אני שם אותו בצד. כדי שהם יוכלו ללכת פתוח. ויוכלו לקבל את מה שאני בעצם מנסה ללמד אותם. כי בעיקרון, אם אני אעבוד איתך ואת תביני שאת לא יורדת במשקל, אתה עזבי את הטיפול. אבל אני בעצם באה ואומרת שגם שאול הלך לחפש את האתונות ומצא את המלוכה, והוא לא ידע שהוא ימצא אותה. אבל אם אני עסוקה בלחפש את המלוכה בדמות המשקל, אני כנראה לא אמצא אותה אף פעם. אני בעצם מנתקת את הטיפול מהמשקל. אני לא לוקחת לך את החלום, אבל אני לא שמה אותו בפרונט.
אבל גם קצת הבטחת לי כאילו בעקיפין.
כן, אני נזהרת, אני בגלל זה עושה מיד רגרסיה. אני לא מבטיחה לך ירידת משקל.
כי את אומרת לי, מצא תאונות, מצא מלוכה, אני אומרת, אוקיי, אז בואי...
כן, אבל המלוכה, יפה, המלוכה היא לא בהכרח ירידת משקל. המלוכה תהיה שאני קונה בגדים ואני עושה ספורט. זה המלוכה. המלוכה היא לא בערך משקל, אלא בלחיות את החיים. כשאני חי את החיים בהמתנה לירידת משקל, אני לא חי את החיים. ואני רוצה לעזור למטופלים שלי ולאנשים שמגיעים אליי לחיות את החיים. בשביל זה אנחנו פה. לא לחיות אותם בהמתנה כשאני ארזה. אני רוצה לחיות אותם עכשיו, בצורה מלאה, בצורה בריאה, בצורה מאפשרת, ולגדל את הילדים שלי לתוך אותה שפה. אני לא רוצה שהילדים שלי יגדלו לתוך אותה שפה שיפוטית, מאשימה, סופרת, מענישה, מתחשבנת. לא רוצה.
תראות, אני חושבת שכל השיחה שלנו היא מין שיח על האיזון בין קבלה לבין שינוי.
אני רוצה רגע להגיד משהו חשוב. אני רוצה לעשות הבחנה בין קבלה לבין ויתור. אני לא מעודדת השמנה. אין לי ספק שיותר כיף להיות במשקל נמוך יותר, פחות כבד. נגיד, אני יודעת שיהיו הרבה מאוד פמיניסטיות שיערימו גבה עכשיו ויגידו, רגע, יש אנשים שזה טוב להם המשקל. זה נכון, יש הרבה מאוד מנגנוני הגנה שאנשים פיתחו באמצעות המשקל, שהוא שומר מפני מיניות, שהוא מגן מפני איומים חברתיים, אבל לא ניכנס לזה, זה סוגיה בפני עצמה. אני לא מקדמת השמנה. וקבלה זה לא ויתור. קבלה זה של המציאות של מה שיש, של מה אני יכול לשנות ומה אני לא יכול לשנות. אני יכולה לדאוג שהשפה שלי עם עצמי ועם הגוף שלי תהיה בריאה יותר. אני יכולה לאכול בריא יותר, אני יכולה לעשות פעילויות גפניות. אפילו אם אני עושה יוגה או פילאטיס או פנדלקרס, זה לא משנה. לדאוג לגוף שלי, זה דברים שאני יכולה. לשלוט על המשקל אני לא יכולה. אז אני בעצם רוצה להבין על מה אני יכולה לשלוט ועל מה אני לא יכולה, ולהתעסק במה שאני יכולה לשלוט ולא להיאבק על מה שאני לא יכולה לשלוט.
כן.
אז קבלה זה לא אומר שאני אוהבת את זה שאני שמנה, אלא אני מקבלת את זה שאני שמנה ואני דואגת לגוף שלי בצורה הכי מיטיבה. כי אם אני לא מקבלת את זה, אני רבה עם זה. וכשאני רבה עם הגוף שלי, אני פוגעת בו. אני בעצם מזמינה אותנו כחברה להניח לאדם, לעזור לו להיות מי שהוא, באמת, לא בצורה מאוד סטריאוטיפית ולא בצורה סיסמתית, אלא אנחנו באמת שונים אחד מן השני וזה בסדר, וזה מה שיפה בנו. אז בואו נכבד אחד את השני ולא נעסוק יותר בטיפולים שבאים לתקן את האנשים, כי אנחנו לא מקולקלים, כי אנחנו פשוט שונים אחד מן השני.
אני מאוד מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני חייבת גם להתוודות שבחלק מהשיחה הזו אני בכוונה מנסה לתפוס את העמדת נגד ולהציג את ההתנגדויות שעולות. ואני גם לא מצפה שבעקבות הפודקאסט הזה אנשים
יפסיקו
לרצות לרזות. אני כן חושבת שזה יעורר אנשים
לחשוב. ולשאול שאלות.
ולשאול שאלות.
ואולי להפסיק לעשות דיאטות, זה גם התחילה.
אולי, אולי.
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 אולי לא.
אז בואי נדבר קצת על אכילה הרגשית, כי אני חושבת שגם יהיו על זה המון שאלות, וגם אני חושבת שזה אולי מהמצבים שכן אנחנו נבחין את זה משאר השיחה.
טוב. אני אגיד כמה דברים. זה גם באמת סוגיה מאוד מאוד מורכבת. אני אגיד ככה. המונח אכילה רגשית הוא מונח של שפת הדיאטה. אי אפשר לדבר על אכילה ולא לדבר על רגשות. תינוק נולד, יונק, מה הוא מקבל? חום, אהבה, ביטחון. זאת אומרת, אם האוכל בא רגש, אין רגש שלא שייך לאכילה. אי אפשר להפסיק לאכול. אי אפשר להימנע מאוכל. אוכל זה עולם במלוא. אז עצם המהות או החיבור של אוכל הוא חיבור לרגשות. אז לכן, אך טבעי הוא שנאכל רגשית. זה הדבר הכי טבעי בעולם. בגלל שאנחנו בתוך תעשיית הרזון והדיאטות, אז אכילה רגשית היא לא לגיטימית. מה, זה לא טבעי שאתה בואי עצובה הביתה ותגיד, אמא, נורא בא לי שתפנקי אותי בשוק או חם ופרוסת עוגה? מה הבעיה בזה? אבל אם אנחנו מדברים בשפת הדיאטה, אז זה, לא, זה בעיה, זה לא בסדר, זה משמין, זה לא בריא.
קשה לי עם הטיעון של הטבעי, את יודעת, כי יש הרבה דברים טבעיים. זה גם מאוד טבעי להרביץ למישהו כשאני כועסת. זו תגובה הכי טבעית שיש. זה מאוד טבעי לעשות הרבה דברים, את יודעת, שהם לא דברים שאנחנו מוכנים לקבל אותם.
היות ורגשות זה משהו מאוד מאוד חזק, ולא את כל הרגשות אני יכולה להכיל בהי חף יוד למד. כן. אז לפעמים אני זקוק להכיל אותם. וזה בסדר, וזה מנגנון הגנה בריא ונורמטיבי, שהוא מתקלקל כשאני בעצם שופטת את זה שאכלתי את הרגע שלי. אני בעצם באה לנרמל את הצורך שלנו מדי פעם לאכול את הרגשות. זה בריא, זה נורמלי. מתי זה הופך להיות לא נורמלי? מתי זה מתחיל להיות מקולקל? כשאני נאבק בזה, כשאני נלחם בזה, כשאני לא מאפשר לעצמי לעשות את הדברים האלה מצד אחד. ומצד שני, שאני לא באמת מעיז להתבונן ברגשות. אבל לא תמיד אני יכול. אז אני בעצם באה ואומרת, אם אני מרגישה רגש, אני רוצה להתבונן בו, אני רוצה לראות אותו, אני רוצה להרשות לו להיות, ואז אני רוצה להסתכל אם אני רוצה לאכול אותו, או אני מסוגלת להיות איתו. אם אני מסוגלת להיות איתו, להרגיש אותו, לדבר אותו, לחיות אותו, אז אני אהיה בו. ואם אני לא בסדר, לא יכולה להכיל אותו, ואני מרגישה שאני זקוקה לאכול אותו, גם זה בסדר. זה לא בהכרח יהפוך להתקף זלילה. זה לא בהכרח יהפוך לאכול, לאכילה בולמוסית. כי לפעמים זה יהיה סתם פרוסת עוגה עם כוס קפה וזה יהיה בסדר. וגם אם לפעמים התגלגלתי ואכלתי היום הרבה, זה גם בסדר. כי אני לא אשפוט את זה ואני לא אכעס את זה. אני אבין שאכלתי את הרגש. וזהו. סביר להניח שרק אני אהיה כל כך שבע, שאני לא אוכל יותר כלום באופן טבעי. זאת אומרת, שוב חזרנו ליכולת שלי להקשיב לגוף, למה הוא מאותת לי, למה הוא מדבר איתי, להבין שרגש זה דבר טבעי, להבין שלאכול את הרגש זה דבר טבעי. כשתינוק בוכה, מה אמא עושה לו בגיל צעיר? מעניקה אותו.
כן.
אז מה הבעיה בזה? ואם לא היינו עסוקים בהרזיה, בהשמנה ובדמוניזציה של האכילה, אולי לא היינו מתעסקים במונח הזה שנקרא אכילה רגשית. אני רוצה כמה שיותר לנרמל את התופעות אותם, ולא להפוך אותם לפתולוגיות. אבל בגלל המדיקליזציה ובגלל התפיסה הפתוגנית שיש היום וקיימת בחברה, כל תופעה היא זקוקה להכחדה. כי כאילו אתה צריך להיות בריא רק אם לא יהיה לך את זה ואת זה. לא, אני רוצה להיות עם הדברים האלה, ולא במאבק אינסופי מול כל אותם התנהגויות שהפכנו אותם לפתולוגיות.
איך את יודעת את זה?
א', המחקרים מראים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, שמה שמעצים את האכילה זה השיפוט והביקורת שלנו עליה. ואני רוצה להניח את השיפוט ואת הביקורת, אני רוצה לנרמל אותה ולהוציא את העוקץ. אני בעצם רוצה להכשיר את השרץ על ידי ההכשרה. אני לא אהפוך אותו לדבר נורא טוב תמיד, אבל אני לא אהפוך אותו למפלצתי, למפחיד, למשהו שחייבים להילחם בו. בוא נגיד ככה, גם את הרגשות וגם את המחשבות, אני לא בוחר, הן באות. אני רוצה לתת להם רשות להיות,
כן.
רוצה לתת להם לגיטימציה להיות, אבל זה לא אומר שהם חייבים להפעיל אותי.
כן.
את הבחירה, מה לעשות בהם או איתם, זה כבר נמצא אצלי.
כן. אני מאוד מסכימה איתך, הדבר היחיד שאני לא מסכימה איתך אליו, זה הגבול. זה המקום שאת תגידי לי, כאן די, אוקיי? כאן את מזיקה לעצמך, כאן זה התמכרות, נכון? כי בדיוק כמו שאני מתמכרת לאלכוהול, כי אני לא רוצה לפגוש את הרגש, ואני גם יכולה להתמכר לאוכל.
ההתמכרות לאוכל היא ברוב הפעמים תוצאה של איך שתייגתי את זה. ההתמכרות לאכילה, או המחורים לאוכל, מה שקוראים לזה, נגיד ה-OA וזה, המחורים לאכילה, הם נפגעי הריצות, הדיאטות והרזון. הם בעצם הפכו ומנצלים אותם, סליחה על המילים הקשות האלה, את זה שהם כבר איבדו את זה והתמכרו לאכילה, אבל בעצם זה לא, הם לא נולדו לשם. זה הרבה מאוד חלק מתעשיית הדיאטות והרזון, והרבה מאוד מהדלגיטימציה לרגשות.
טוב, עוד שאלה אחרונה. איך אנחנו יודעות שכל הגישה הזאת היא לא אופנה חולפת?
א', שאלות מצוינות.
טוב.
אז יש מלא מחקרים. מלא. בתוך תעשיית הדיאטות אנחנו נמצאים כבר בשנות ה-50. 70 שנה אנחנו שם. לא נעשה יותר טוב, אולי נעשה יותר גרוע. בית השינוי התחיל. שינויים בעולם קורים בערך בהיקף של יובל 50-60 שנה. טרנדים מחזיקים. השינוי הזה כבר התחיל והוא פה על חזו. המאבק נגד השמנופוביה, המאבק נגד תעשיית הדיאטות והרזון, התחיל. אנחנו בראשית המעגל הזה. אני חושבת שאנחנו כבר בטח 10 שנים בתוכו. ייקח עוד זמן עד שהסיבוב הזה יעמיק ויהיה מושרש בתוכנו, אבל אני חושבת שהוא פה להישאר.
מעניין. אז אולי כל אחד תסכם ככה את הטייק אווי שלה מהפרק, מה את אומרת?
שוט.
אני אתחיל? אוקיי. אני חושבת שדיברנו היום על התפיסה שיש לנו כלפי דיאטות, כלפי משקל, כלפי הרזיה. אני מאוד מסכימה איתך שיש אפקט פרדוקסלי מאוד חזק, שאנחנו רואים אותו בעוד הרבה תחומים אחרים, כמו חרדות, או לא משנה, בהקשר של המשקל. כמה שאני מתעסקת בזה יותר, ככה יש יותר סיכוי שאני אתמקד בזה, יש יותר סיכוי שאני אעשה טעויות לאורך הדרך, כי אני בעצם לא מקשיבה לאינטואיציה שלי ולגוף שלי, ומה לעשות, גם יש לנו מנגנון ביולוגי שונה לכל אחד מאיתנו, אלא בעצם מקשיבה לכל מיני עצות שחלקן נשמעות סבירות יותר, חלקן סבירות פחות, כל מיני דיאטות אתקינס למיניהם. ועל הדרך התפיסות שלנו מתקלקלות. אנחנו מתחילים לראות אוכל ביותר ממשהו, או בצורות שגורמות לנו לקבל עוד יותר בחירות לא נכונות, מה שעוד יותר משפיע על תפיסות שיכולות לתקוע אותנו. בעיניי, הדרך לשנות היא דרך הסקרנות, לשאול מה עובר עליי באופן אישי כשאני אוכלת, וגם בהקשר של אוכל באופן ספציפי, של טעים לי, לא טעים לי בפה, בשיניים, בגרון, בבטן, אחרי, לפני, מהי החוויה שלי עם הדבר הזה, ומתוך הלמידה העצמית לשנות את אורך החיים. אני מאוד מסכימה איתך לגבי המטרה של ההרזיה שהיא לא נכונה, אבל אני גם חושבת שאי אפשר באמת להימנע ממנה ב-100%, אז אני לא רוצה להניח שאנשים יתעלמו ממנה. כאילו, אני רוצה לזכור שזה מה שאנשים רוצים. זה מה שעולה לי כרגע. מה איתך?
אני רוצה לסכם, אני לא יודעת באמת מה לדייק את זה, אבל אני רוצה בעצם להגיד אולי שני דברים, שכולנו כבני אדם רוצים לאכול בריא ולחיות חיים פעילים, גם הרזים וגם השמנים. אני כאילו הייתי אומרת שאני רוצה שהפנטזיה שלי, שהמשקל ירד מסדר היום הציבורי, כי הוא לא אומר כלום על מי שאני ומה שאני. אני רוצה לשחרר את האנשים השמנים או את האנשים שעסוקים במשקל מהשם שרובץ עליהם כל כך הרבה שנים, מהשם, מההתנצלות, מהצורך להסתתר, לאכול בהיחווה, לגנוב אוכל. אני רוצה לשחרר אותם משם, כי רק ככה הם יכולים להיות באמת בריאים. אני רוצה לאפשר לדור הצעיר שיוכלו לגדול לתוך הגוף שלהם, בלי שאנחנו נתערב להם בתוך הגוף הזה. כי בעצם הם נולדים עם מנגנונים מאוד מאוד בריאים באופן טבעי. אז אני רוצה לעזור להם לשמור על המנגנונים האלה, ולכבד את הגוף שלהם ואת הצרכים שלהם, ואת האוטוריטה שלהם על הגוף שלהם, מה שאנחנו לא באמת עושים היום. ואני רוצה לכבד את השונות הטבעית והלגיטימית שקיימת בין בני האדם, גם באכילה, גם בתאווה, גם במבנה הגוף, גם בצורת הגוף, גם במשקל, גם בנטייה מינית, בכל דבר. ולהבין שאנחנו באמת שונים אחד מן השני, וזה בסדר. ואם לא ננסה לתקן כל הזמן אחד את השני, אלא לקדם את המקום הכי בריא שאנחנו יכולים להגיע אליו עם השונות הטבעית הזאת, אז אולי באמת נהיה קצת יותר בריאים.
מרגש. בא לי להדליק משואה. ובו זמנית גם עולה בי יצר מאוד אירוני כזה, לסכם בטוב אז כמה את שוקלת או משהו כזה.
אני יכולה להגיד לך משהו אמיתי?
כן.
ש-23 שנה לא נשקלתי.
באמת?
תסקתי.
אין לך משקל בבית?
לא.
וואלה.
ואין בקליניקה. פעם אחת שנשקלתי זה היה כשעשיתי טריאטלון, ואז שקלתי 52, זה היה לפני כמה שנים, ואז היא מדידה לי כפלי שומן ודברים כאלה, ואמרה לי, תקשיבי, יש לך יותר מדי כפלי שומן.
מה זה אומר? כאילו מדלת של הידיים.
כן, מדד.
אוקיי.
הסתכלתי עליה ואמרתי לעצמי, אני עם BMI 19 או 20, איך בדיוק את רוצה שאני ארד במשקל? ובאותו רגע, אם קודם היה לי איזה הגיגי כפירה, הבנתי עוד יותר ועוד יותר את הפרדוקסליות של כל המדידות המגוחכות האלה, שמודדות ומגדירות אותנו מגיל נורא צעיר.
יש לך איזו אמונה פנימית שאת שמנה?
פעם אחת עשיתי תרגיל בארצות הברית, שנתנו לנו חוט ואמרו, תדמיינו לאורך החוט מה ההיקף שלכם. וכמעט כולם הראו חוט הרבה יותר גדול ממה שהם באמת. אז אני מאמינה שאני לא שונה מאף אחד אחר לצערי, וגם אני דפוקה.
אבל זה מלווה אותך, מחשבה שאת
לגמרי.
לא... לגמרי. כן.
כן. כלומר, אני לא אהיה יפת נפש ואני אגיד, אני גם שרוטה. אני לא חושבת שאתה יכול להיות לא שרוטה בחברה שלנו.
אני חושבת שזה שאין לך משקל בבית, זה קצת מרמז על זה. זה כאילו קצת מין פיצוי יתר כזה.
לא, אני פשוט ויתרתי עליו, כי אני, פעם היה לי משקל בקליניקה גם, שדעת, כן. אבל כבר, אני לשוקל את הפציינטים שלי קרוב ל-15-20 שנה, אני היה לשוקל את אף אחד, כי זה לא באמת מעניין אותי.
כן.
זה באמת לא מעניין אותי. אני באמת רוצה להצליח להסתכל על האדם כאדם, ולא דרך כן. מספרים של המשקל שלו.
לחיי זה שנפסיק להגדיר ולתפוס את עצמנו בשמנה מכוערת ו... חום.
מתויגת.
כן.
כן.
בסדר, דבר אחד פרקטי שאפשר לעשות החל ממחר?
כל דבר שאתם עושים, תנסו לשאול ולבדוק אם הוא מיטיב איתכם. האם מה שאתם בוחרים באמת יעשה לכם טוב בטווח הקצר, בטווח הארוך? האם הוא עולה בקנה אחד עם הערכים שלכם כבני אדם? אני חושבת שזה הדבר שהייתי הכי פרקטי שהייתי רוצה לתת לאנשים.
מעולה. תודה רבה 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 לך.
תודה רבה
לך. איפה אפשר למצוא אותך, ללמוד ממך, להגיע
יש
אליי?
יש אתר שנקרא שפת האכילה. שיש בו גם ספרייה מקצועית למי שמתעניין, גם עבודות סטודנטים, גם תוכניות הלימודים, מלא דברים. באמת עשיר מאוד בידע.
יש לך גם ספרים, נכון?
יש עמוד פייסבוק שנקרא שפת האכילה הילד קלטר. יש 3 ספרים שכבר מפורסמים, שניתן לרכוש אותם או באתר עברית, או באתר שלי, או בחנויות הספרים. כמה שוקל האושר על אוכל גוף ונפש. זה הספר הראשון. הספר השני, כולנו אנשים אמיתיים. והספר השלישי, יורדים מהמשקל, מבט חדש של שפת האכילה, ובקרוב, אני מקווה שמיד אחרי החגים, יצא הספר הרביעי, שיקרא שמנים.
וכמה שנים זה כל הספרים האלה?
15.
וואו, יפה מאוד. אז אנחנו גם נשים לינקים בפרק. אז תודה רבה 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 לך, תודה לכם המאזינים היקרים הנפלאים, שאתם מספרים איך הפודקאסט משפיע עליכם, ומה הוא עוזר לכם לשנות או לחשוב. זה באמת סיפורים שנותנים המון המון אנרגיה וכוח להמשיך, ומרגיש שבאמת יש משמעות לדבר הזה, מעבר לזה שאנחנו כמובן מאוד נהנות לשבת כאן ולדבר. אז אני מקווה שנתראה בקרוב, ותמשיכו לשתף בקבוצת פייסבוק מה נגע בכם יותר, מה פחות, ותודה רבה על כל השאלות. שיהיה לכם שבוע נפלא ובריא בשבילכם. אז תודה לילת, וביי ביי.